ופותחים עם האורחת המרכזית והנושא המרכזי שצריך להעסיק אותנו. ניצה כסיר, שלום.
שלום וברכה.
סמנכלית מחקר בביטוח הלאומי, ואנחנו מבקשים לדבר איתך. שני דוחות חשובים יוצאים השבוע מהביטוח הלאומי, אבל האחרון שבהם זה הדוח על האי-ביטחון תזונתי, ונתונים שקשה לומר שהם מפתיעים. כשאנחנו מדברים על 522 אלף משפחות שחיות באי ביטחון תזונתי.
בהחלט, לצערנו הם לא מפתיעים, זה הסקר הרביעי שאנחנו כבר עושים, ואולי לפני שאני פותחת ואומרת, אני רוצה להגיד תודה, לנצל את הבמה, להגיד תודה לצוות שעבד על הכנת הסקר הזה, ובפרט למירי אנדוולט וללאב קרדי.
הנה, נתנו להם את הקרדיט שמגיע להן. כן.
בהחלט. עכשיו אני אשמח לעבור ולדון לדבר על הנתונים, כן.
אז את יודעת מה, אני רוצה רגע לשאול אותך משהו שקפץ לי בעין, אולי זה בגלל המאזינים שלנו והרגישות שלי, מה שקורה בציבור החרדי לכאורה לא מסתדר סטטיסטית מתמטית. מדובר על אוכלוסייה שהיא ענייה מאוד, אולי אם נשווה אליה זה אוכלוסייה להבדיל הערבית, שגם הם סובלים משיעורי עוני דומים במידה מסוימת, ובכל זאת, בעוד שבמגזר הערבי שיעור הביטחון התזונתי הוא חמור מאוד, כמעט פי שישה מאשר במגזר היהודי, מבחינת העוני החמור, דווקא בציבור החרדי המספרים הם גבוהים מאוד, יחסית של אנשים עם ביטחון תזונתי, זאת אומרת שיעור עם ביטחון תזונתי הוא נמוך. אז קודם כל המספרים עצמם, ואז ננסה להבין איך, ממה זה נגרם.
סדר גודל, כ-40% מהאוכלוסייה, גם הערבית וגם החרדית, הם עניים. כן. לגבי האי ביטחון תזונתי, אז באמת בחברה הערבית אנחנו רואים שיעור מאוד דומה, כ-42% הם עניים, הם סובלים מאי ביטחון תזונתי, כאשר בחברה החרדית מדובר על קצת פחות מ-16%, באמת פערים מאוד מאוד גדולים, וגם בהשוואה לשיעורי העוני.
וזה חוזר על עצמו מסקרים קודמים שעשיתם?
זה חוזר על עצמו, זה כמו רואים את זה בפרמטרים אחרים שמודדים עוני, שיש הבדל בין העוני של החברה הערבית לעוני של החברה החרדית. שיעור
תסבירי,
העוני,
במה זה בא לידי ביטוי למשל?
בעצם, זה בעצם הדרך שבה החברה החרדית מתמודדת עם העוני. אני חושב שזה ההבדל הגדול בין שתי האוכלוסיות. שיעור העניים, אנשים שיש להם הכנסות נמוכות, הוא מאוד דומה בשתי האוכלוסיות. בחברה החרדית, בשל המאפיינים הייחודיים שלה, אז הרבה פעמים העוני זה בחירה, לאו דווקא בחירה בעוני, זה בחירה בדרך חיים שמובילה לרמת הכנסות נמוכה. ולכן פועלים בצורה הרבה יותר, וזה נכון, זה גם נכון בהשוואה לכל אוכלוסייה אחרת בעולם. זו אוכלוסייה שחייבת ומתנהלת ומתארגנת בצורה הרבה יותר חכמה בהתנהלות הכלכלית שלה והפיננסית.
זאת אומרת, רגע, אני מנסה רגע להבין, כי בעצם את נוגעת פה בשתי נקודות. מצד אחד את אומרת, ברגע שזו אוכלוסייה שלא נקלעה לעוני, אלא בחלקה בוחרת אורח חיים של לחם צר ומים לחץ, אם נשתמש בביטוי התלמודי, והם מבחינתם מוכנים לשלם את המחיר, אז הם תופסים את העוני אחרת, והם גם מתארגנים אליו אחרת, שזה כבר לא כבר התפיסה שלהם, אלא גם איך הם מתמודדים עם העוני.
נכון, אני אתן לך למשל דוגמה. יש לא רק דוגמה אחרת, אפשר לתת הרבה מאוד דוגמאות. מדובר בחברה החרדית, מדובר באוכלוסייה שהיא סגורה ברובה, לא כולם, אבל קהילה סגורה שמעניקה המון שירותים. תסתכל על כל הנושא של הגמחים. זה גם גמחים בכסף, אבל זה גם גמחים בשירותים. כל עמותות הסיוע, מעבר לזה שהחברה החרדית גם משתמשת בשיעורים הרבה יותר גבוהים בעמותות הסיוע של החברה הכללית, אבל היא גם משתמשת יותר בסיוע בתוך החברה עצמה. כל המושג של קניות קהילתיות, שזה פשוט מרשים לבוא ולראות איך משתמשים בכוח הקנייה.
אז אני מכיר את זה מקרוב, כי אני משתמש בזה בעצמי, ואני שואל את עצמי, יכול להיות שהפתרון, למרות שאת לא אחראית על הפתרונות, את מציפה את המספרים עצמם, אבל אני בכל זאת רוצה, כי בסופו של דבר מגיע ביטוח לאומי ואומר לממשלה, אוקיי, איזה כלים אנחנו צריכים כדי להוציא את האנשים ממצב של אי ביטחון תזונתי, ויכול להיות שהפתרון הוא לא עוד מאות מיליונים או מיליארדים, לטובת סלי מזון או דרכים אחרות שבהם הממשלה השתמשה, אלא אולי לחזק יותר את אותו מנגנון קהילתי.
אני רוצה להפריד בין שני הדברים. אני חושבת שהמדינה צריכה להסתכל באופן כללי, ולא להסתמך על גופים אחרים. היא צריכה בעצם לקדם, ואנחנו עושים את זה. אנחנו עכשיו בביטוח לאומי בונים תוכנית כדי לסייע, למצוא כל מיני פתרונות למקבלי החלטות, כדי לסייע לאוכלוסיות החלשות בחברה הישראלית, ולא משנה מאיזה אוכלוסייה הן מגיעות. אז אני אתן למשל דוגמאות, דוגמה, כל הנושא של עליית קצבאות, וכל מיני הקלות שצריך לעשות בפרמטרים לקבלת קצבאות קיום. זה נכון שבמקביל, כחלצות מעוני והתבודדות עם עוני, יש מקום חשוב גם לפרט, לקהילה, ולא רק לממשלה. אבל הממשלה לא, היא צריכה דבר ראשון לבנות את התוכנית כשלעצמה. אם קהילות אחרות יבואו, ומכירים את זה בכלל מהעולם, קהילות שמתארגנות, וכשאנשים לוקחים אחריות על עצמם, הם מצליחים לצאת יותר מהעוני, אבל זה לא יפתור את כל הדברים.
כן, ברור שזה לא יפתור, אבל את אומרת, טוב, זה אולי שאלה שהיא יותר אידיאולוגית מאשר שאלה פרקטית, האם המדינה עדיף שהיא תנסה לפתור בעצמה את כל הבעיות, או אם אנחנו רואים פה שיש פער כל כך גדול ביעילות, כשיש גופים אזרחיים, אז אולי נכון לעודד אותם, גם אם לא להפעיל אותם, אבל לפחות להקל עליהם רגולטורית.
המדינה עושה את זה. כשאני מסתכלת על הגופים האלה שהמדינה תומכת ומסייעת להם, זה חלק מהמדיניות שהמדינה תוקטת בהן.
וזה קיים גם במגזר הערבי, עם אותו ציוע כאלה?
חלק קיימים, כי גם חלק מהעמותות שהוקמו במגזר החרדי בעצם נותנות שירותים, ויש גם עמותות אחרות שנותנים שירותים לא רק לקהילה החרדית.
בוודאי, כן. רוב העמותות החרדיות שהוקמו על ידי חרדים נותנים מענה לכלל האוכלוסייה, כולל כמובן יהודית ושאינה יהודית.
זה הרבה יותר קשה לקהילה חלשה, סליחה שאני רגע קוטעת אותך, הרבה יותר קשה לקהילה שנמצאת במצב כלכלי לא כל כך טוב לסייע לאחרים בחברה החרדית, בגלל הסיבות ההלכתיות וגם הסיבות הקהילתיות, למרות הקשיים, אחד עוזר יותר לשני. אבל קשה לצפות את זה שזה יקרה בכל קהילה.
אני מבין. עכשיו, שאלה האחרונה, במהלך השנים האחרונות, השתמשו בכמה כלים, בין היתר הרחבת סל הביטחון התזונתי, ובין היתר היה את שוברי המזון שחולקו על ידי הממשלה הקודמת, כשדרי עוד היה שר פנים. האם אתם יודעים, על סמך הנתונים שמצטברים, לדעת עד כמה צעדים כאלו בעצם חילצו אנשים מאותו מעגל של אי ביטחון תזונתי? עד כמה יעילים בחילוץ כזה?
זה בוודאי עוזר, אנחנו גם מכירים את זה מהעולם, שהצעדים האלה כזה התמודדות לא רק מצורך קיומי, זה גם מסייע לכך שבסופו של דבר תהיה מוביליות חברתית. תחשוב גם על ההיבטים, אדם שקם בבוקר, או ילד שקם בבוקר, ואין לו, הוא לא יכול לאכול ארוחה חמה, אז גם היכולת, האפשרות שלו ללכת וללמוד ולשפר את המצב שלו בהמשך, גם בעתיד היא יחסית נמוכה. כן, והניסיון בעולם מאוד מוכיח את עצמו.
אני חושב שאגב, בהקשר הזה של אי ביטחון תזונתי, אני חושב שמעבר לשאלה האם יש למשפחה ארוחת ערב או לא, השאלה החשובה היא גם מה הם אוכלים. כי זה שיש למשפחה פחממה ריקה, איזה פסטה, והילד לא הולך לישון רעב, זה חשוב, ילד לא צריך לישון רעב, אבל כשאין לו אוכל עשיר ומגוון, זה משפיע בין היתר על הבריאות שלו, על תוחלת החיים שלו, ועל על עלויות בהמשך שלו ושל המדינה בשירותי הבריאות שהוא צורך.
נכון, באמת היום הרובד הראשון זה א', שאתה לא תירעב. השלב השני זה באמת מה אתה אוכל. ובאמת היום יותר מסתכלים גם בסלים שמחלקים. אם תסתכל על ההרכב שלהם, מה הם מורכבים, אתה רואה ששמים על זה דגש מאוד גדול, ויותר ויותר מדינות בעולם מתחילות באמת להסתכל לא רק על ביטחון תזונתי, גם על ביטחון, מה שקוראים לו ביטחון במזון.
אבל אם כן יבקשו מכם המלצות, ממך המלצה, הפתרון הטוב יותר לאותן אוכלוסיות זה מענקים ישירים, סיוע ישיר, או דווקא הפחתת רגולציה, הורדת מכסים והוזלה של מזון?
תראה, הפתרון הטוב, אין פתרון קסם אחד, יש סדרה של פתרונות, צריך לעשות אותם כמכלול, גם לא לכל אחד מתאים אותו פתרון. כמו שדיברת, שהזכרת את האוכלוסייה החרדית, אנחנו רואים שהדברים שם קצת שונים מאשר אוכלוסיות אחרות עניות בישראל ובעולם. אנחנו באמת עובדים כרגע על תוכנית למה שאנחנו רוצים להציע כמספר פתרונות למקבלי החלטות, כדי לסייע באמת לאותן אוכלוסיות, אבל יצטרכו להסתכל על המכלול.
כן, והזכרתי את זה, כי כשמסתכלים למשל על פירות וירקות, שזה מרכיב מאוד בסיסי בתזונה בריאה ומגוונת, זה הפך בשנים האחרונות להיות יותר ויותר רחוק מהישג ידם של השכבות החלשות, בגלל ההתייקרויות המצטברות הגבוהות מאוד בענף הזה, שבינתיים אין להם מענה, רק בעיקר שיח על מענה, אבל לא מענה בפועל. ניצה קסיר, סמנכלית מחקר בביטוח הלאומי, תודה רבה לך על הרעיון המעניין הזה, אנחנו נמשיך לעקוב בעזרתכם ובאמצעותכם, ונקווה לבשר בשורות טובות. נגיד רק, בסופו של דבר, הדוח הנוכחי מצביע על נתונים טובים יותר ביחס ל-2016, טובים משמעותית באוכלוסייה היהודית, באוכלוסייה הערבית המצב עדיין פחות טוב, אבל כן, יש איזשהו זווית אופטימית לדוח הזה. ניצה קסיר, תודה.
ואני מקווה שאת בדוח הבא שאנחנו נציג נראה תוצאות יותר טובות.
הרבה יותר טובות. ניצה קסיר, תודה.
תודה.
נצא להפסקת...